מתעצבן לב לעשה, ואמרתי שבתשמע אמר של אהרון שמש, הבאתי אותו, שבדורות הקדומים של הגמרא, בשכבות הקדומות יותר בארכיאולוגיה של הגמרא, ההבחנה בין לב לבין עשה הייתה הבחנה במישור הביצועי. זאת אומרת שמצוות עשה מטילה עלינו חובה לעשות משהו, ולב מטיל עלינו חובה לחדול, או חובה לא לעשות משהו, או במילים אחרות, מצוות עשה מקיימים בקום ועשה, עוברים על זה בשב ואל תעשה. מצוות לא תעשה מקיימים בשב ואל תעשה, ועוברים בקום עשה. אוקיי? אז בעצם יש אנטיסימטריה כזאת ביניהם. הבעיה שזה לא, בשפה של אישי בבוחר אני אגיד, זה לא עומד במבחן העובדות. בשפה של אהרון שמש נגיד שבדורות המאוחרים יותר ההגדרה השתנתה. והראיה לזה הייתה השורש השישי של הרמב״ם, שמדבר על האינדיקציה לראיה, זה כבר בגמרא כמובן, שמדבר על כפילויות שיש בין לב לבין עשה. למשל בשמירת שבת, אז יש מצוות עשה לשמור שבת, לשבות בשבת, ויש מצוות לא תעשה, לא תעשה כל מלאכה. התוכן שלהם זה, גם השביטה פירושו לנוח ממלאכה, וגם האיסור פירושו לא לעשות מלאכה. והרמב״ם אומר על זה שיש, שצריך למנות כאן שתי מצוות, את העשה עם העשים ואת הלב עם הלב. זה לא חל על מצב כזה, לא חל השורש התשיעי, שאומר שכשיש כפילות בין מצוות אז לא מונים אותן אלא כמצווה אחת. אם הכפילות היא בין לב לבין עשה, אז כן. עכשיו, עצם העובדה שבכלל יש שורש שישי, או שיש כפילות בין לב לבין עשה שהתוכן הוא אותו תוכן, אומרת שההגדרה הביצועית לא נכונה. בהגדרה הביצועית אין דבר כזה כפילות בין לב לבין עשה. כי אם המצווה היא לעשות משהו, אז המצוות עשה. אם ההגדרה היא לא לעשות משהו, אז המצוות לא תעשה. איך יכול להיות כפילות בין לב לבין עשה שמצווים עליי אותו דבר? אם זה מצווה עליי לעשות, אז שתיהן במצוות עשה. אם זה מצווה עליי לא לעשות, שתיהן במצוות לא תעשה. איך יכול להיות שיש עשה ולא תעשה שהן כפולים? שאומרים לי אותו דבר. זה אומר שאו שעשה יכול גם לצוות עליי לחדול, או שלא תעשה יכול לצוות עליי לעשות משהו. או שניהם. אוקיי? ואכן התשובה היא ששניהם. זאת אומרת, יש עשה שמצווה עליי לחדול, ויש לא תעשה שמצווה עליי לקום ולעשות. עשה שמצווה עליי לחדול, מה הדוגמה? שבת, נכון מה שאמרתי קודם, שביטה בשבת זה מצוות עשה, ותשבות, זה מצוות עשה, והיא מצווה עליי לחדול ממלאכה, לא לעשות מלאכה, לעבוד זאת זה מצוות עשה. מצוות לא תעשה שמצווה עליי לעשות משהו, אז בכפילויות, אז אנחנו יודעים שיש לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך, אם יש בית בלי מעקה אז אני צריך לקום ולעשות מעקה. אז מצוות העשה של ועשית מעקה לגגיך אין בעיה, זה מצווה לעשות משהו. המצווה שלא תשים דמים בביתך זה מצוות לא תעשה שבעצם מצפה ממני לעשות. אבל זה לא קיים רק במצב של כפילויות, למשל לא תעמוד על דם רעיך. לא תעמוד על דם רעיך בעצם אומר לי שאם אני רואה את רעי במצב שהוא בסכנה, אני צריך להציל אותו. אבל זה מצוות לא תעשה שמטילה עליי חובת עשייה, לא חובת חדילה, זה חובת עשייה. אוקיי? אז לכן בעצם לפחות במה שהוא קורא בדורות המאוחרים, בהלכה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, לא נכון להבחין במישור הביצועי בין עשה לבין לא תעשה. ואז חוזרת השאלה, אז מה כן ההבדל? אז הבאתי שם שארון שמש טוען שבדורות המאוחרים הגדרה היא לשונית. אם התורה אומרת את זה בשפה פוזיטיבית, תעשה משהו, אז זה מצווה תעשה, כמו תשבות. התורה לא אומרת אל תעשה מלאכה, אלא היא אומרת תשבות, משתמשת בשפה חיובית, בשפה פוזיטיבית. אז אם ככה, זאת מצוות עשה. ואם התורה משתמשת, אם התורה משתמשת בשפה נגטיבית, אני אשתיק אותו, אם התורה משתמשת בשפה נגטיבית, אז זה מצוות לא תעשה. זאת אומרת, ההגדרה היא לשונית. אמרתי שהאפיון הלשוני יכול להיות אפיון, אבל לא יכול להיות הגדרה. זאת אומרת, האפיון, האינדיקציה לזה, אם זאת מצוות עשה או מצוות לא תעשה, זה הלשון של התורה. אבל עדיין שאלה היא, התורה עצמה רואה את הדברים האלה כמצוות עשה. כשהיא אומרת לי תשבות, למה היא רואה בזה מצוות עשה? זה שהיא אומרת את זה בשפה פוזיטיבית, זה רק מלמד אותי שכך היא רואה את זה. אבל כשאני שואל, אוקיי, אבל מה זה אומר שהיא רואה את זה כמצוות עשה? מה ההבדל בין תשבות לבין לא תעשה כל מלאכה? אז טוב, אז יש כל מיני אינדיקציות. יש על מצוות עשה צריך להוציא את חומש עם המונים, מצוות לא תעשה צריך להוציא את כל ממונים. עשה דוחה לא תעשה, כבוד הבריאות דוחה רק אשים ולא לא תעשה, או יש כל מיני השלכות הלכתיות להבדל בין לאו לבין עשה, אבל גם השלכות, דיברנו על כל זה, גם השלכות לא יכולות להיות באמת תורף העניין. ההשלכות הן סימפטום, ההשלכות הן בגלל שזאת מצוות עשה וזאת מצוות לא תעשה, לכן פה צריך להוציא את חומש עם המוני ופה את כל, זה תוצאה של ההבדל, אבל צריך להיות איזשהו הבדל שהוא הסיבה לכל התוצאות האלה, והשאלה היא מה הוא. ניסחתי את זה בצורה קצת שונה, נדמה לי שבזה סיימנו, שבעצם מדובר פה על בעיה לוגית, אפשר להציג את זה בצורה לוגית, כי מה ההבדל בין להגיד לי אני רוצה שתהיה עם תפילין לבין להגיד לי אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין? שלילה כפולה מחזירה אותי לאותו מקום. עכשיו לכאורה לפי הקריטריון הלשוני, אז להגיד לי אני רוצה שתהיה עם תפילין, התורה אומרת לי אני רוצה שתהיה עם תפילין, זה מצוות עשה, כי זה ביטוי חיובי. אם התורה אומרת לי אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, זה מצוות לא תעשה, נכון? לא אכפת לי שזה מטיל עליי חובת עשייה להיות עם תפילין. הניסוח הלשוני הוא ניסוח שלילי, אבל איך זה יכול להיות שיש שני ניסוחים ששקולים לוגית, יש להם מעמד הלכתי שונה, הם אומרים את אותו דבר בשפה אחרת. זה כמו להגיד שאם זה יהיה כתוב באנגלית אז יהיה מצוות לא תעשה, וזה יהיה כתוב בעברית אז זה מצוות עשה. מה זה משנה באיזה שפה זה כתוב, השאלה מה זה אומר. אם התוכן שלו הוא אותו תוכן, אז איך ייתכן שזה מצוות עשה וזאת מצוות לא תעשה? אז נדמה לי שאת זה עוד הספקתי להגיד בפעם הקודמת. הניסוח הלוגי הוא אולי רמז לתשובה, כי זה לא נכון, זה לא שקילות לוגית. להגיד שאני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, זה לא אותו דבר כמו להגיד אני רוצה שתהיה עם תפילין. פשוט לא שקול לוגית, זה לא נכון. כשאני רוצה לעשות שלילה כפולה, אז אני צריך להגיד, נגיד, אני רוצה שאתה תהיה עם תפילין. זה מצוות עשה. אני רוצה שתהיה בלי תפילין, זה... זה לא בדיוק... לא. השלילה זה לא נכון שאני רוצה שתהיה עם תפילין, ולא אני רוצה שתהיה בלי תפילין. אני רוצה שתהיה בלי תפילין זה לא שלילה הלוגית של אני רוצה שתהיה עם תפילין. השלילה הלוגית של אני רוצה שתהיה עם תפילין זה לא נכון שאני רוצה שתהיה עם תפילין. אז בשפה הפורמלית נגיד ש... יש בזה דף אולי? טוב, אני אשתמש בזה. נגיד שדיברנו על האופרטורים האדאונטיים, אז נגיד שאני... יפה, תודה. יש חובה, רואים? יש חובה לעשות את המעשה P. Oh, זה obligation, דיברנו על זה. חובה לעשות את המעשה P. Okay? השלילה של זה נראית ככה. Okay? שלילה על זה שיש חובה לעשות את המעשה P. לא נכון שיש חובה לעשות את המעשה P. אבל כשאני אומר את זה, השלילי, השלישי, סליחה, הוא לא השלילה של הראשון. מסכימים? זה לא השלילה של הראשון. אני שולל את הארגומנט, את מה שבפנים. אני לא שולל את הטענה כולה. זה בכלל לא שלילה. ולכן, להגיד עכשיו את זה, הרביעי, אתם מבינים שזה לא שקול הראשון. זה לא שלילה כפולה. שלילה כפולה זה לשלול פעמיים כך שאחד יקזז את השני. אבל כאן זה לא נכון. הדבר הזה הוא לא שלילה, הוא שלילה של המשפט. הדבר הזה הוא שלילה של הארגומנט. שלילה של המשפט על שלילה של הארגומנט, זה לא כיזוז. זה רק באופן פורמלי להראות למה העסק הזה. מה זה כן שלילה? או זה, או שני האחרונים, זה שלילה כפולה. אוקיי? זה שלילה כפולה, אז היא מקזזת אחד את השני.
מינוס בתוך הפונקציה.
כן, מינוס מינוס כזה, כן? זה שלילה כפולה. אבל מה שלפניהם, כן, הביטוי הרביעי, הוא לא שלילה כפולה. אז זה קודם כל ברמה הלוגית. זאת אומרת, יש פה טעות לוגית, אבל מה זה באמת אומר עכשיו, מעבר לפורמליזם? אנחנו עוד נחזור לזה, כי זה שורש גדול, לוגיקה דאונטית הלכתית. פה נמצא בעצם השורש של העניין. מה בעצם זה אומר בשפה של בני אדם? זה בעצם אומר שלומר אני רוצה שתהיה עם תפילין, או לא נכון שאני רוצה שתהיה בלי תפילין, זה לא אותו דבר כמו אני רוצה שתהיה עם תפילין. לא נכון שאני רוצה שתהיה בלי תפילין זה הרביעי. אוקיי? אני רוצה שתהיה עם תפילין, זה הראשון. אוקיי? הרביעי זה לאו. זה לאו על להיות בלי תפילין, כי הניסוח הוא ניסוח שלילי. אני מקבל כרגע את הקריטריון הלשוני, לא הביצועי. אוקיי? אם הקריטריון הוא קריטריון ביצועי, אז בעצם הדבר הזה, או של לא פי, הוא לאו. מסכימים? אם הקריטריון הוא ביצועי, אז דורשים ממני לחדול. לא פי. נגיד שפי זה מעשה, אז לא פי זה לחדול. כשדורשים ממני מחדל זה לאו. אני טוען שזה עשה. זה עשה שאומר לי לחדול, כמו לשבות. אתם מבינים? לכן זה מצוות עשה. זה לא לאו. מבחינת הקריטריון הביצועי זה לאו, אבל הקריטריון הלשוני, הרי פה זה מוגדר לשבות. כן, הדבר הזה הוא הצרנה של הפסוק לשבות. בסדר? לשבות זה עשה. כי הניסוח הוא ניסוח פוזיטיבי. לא משנה שהוא דורש ממני לחדול. אבל הדרישה היא דרישה פוזיטיבית. לכן זה עשה.
אבל השני זה גם לא לאו.
מי זה השני?
לא, לא.
אף אחד מהם הוא לא לאו. אף אחד מכל מה שמופיע פה הוא לא לאו. זה מה שיפה בכל
העסק. בגלל האוביגיישן.
הלאו, בדיוק. הלאו זה עולם מושגי אחר, אין קשר בינו לבין עשה. אם אתם זוכרים, אחד ההגדרות שהצעתי בלוגיקה הדאונטית הכללית, זה שלאו זאת חובה לא לעשות. נכון? במילים אחרות אני יכול להעמיד את האופרטור O על האופרטור F. F זה היה עליו, פורבידן, כן? אז האופרטור O על P זה אותו דבר כמו F על לא P, ולהפך. זאת אומרת, במילים אחרות אחד האופרטורים מיותר. אני יכול לנסח את האחד במונחי האחר. זה לא מוסיף שום דבר. בהלכה זה לא כך. בהלכה אי אפשר, בשום צורה שהיא, כל מניפולציה שתעשו עם O לא תביא אתכם ללאווים. זו שפה סגורה. העולם של העשים לא יכול באמצעות שלילות ועשים, באמצעות מניפולציות לוגיות להביא אותי לעולם של הלאווים.
זה רק בגלל הקונוטציה של זה, אבל לא. זה רק בגלל שיש משמעות למילים. כאילו בלוגיקה זה צריך להיות נכון.
לא. אני טוען שהלוגיקה היא שונה. זה לא שקול לוגית. פה מה שהראיתי לך, זה לא שקול לוגית.
לא, אני מסכים. אני רק אומר שאם אתה רוצה להגיד בהלכה שאתה לא יכול לעשות עם אופרטורים חיוביים מעשה שלילי, כאילו להגדיר משהו שלילי, כשכל האופרטורים שלהם חיוביים, זה רק בגלל שבלוגיקה, במתמטיקה, אין משמעות למה שעומד מאחרי. זאת אומרת, אני יכול להגדיר את זה. אתה יכול להגדיר במתמטיקה שתי שלילות שיגיעו לחיובי.
נכון, אבל פה זה לא שתי שלילות.
נכון, בגלל מה שזה מייצג. בגלל שזה מייצג בתוך ההלכה, כי כאילו יש משמעות למילים, לא? זאת הבעיה בעצם. שכשאתה אומר שאני רוצה שאתה תעשה משהו, אז אני מביע איזה רצון, שאני איזה מצב שאני רוצה שתהיה בו. כשאני לא רוצה שתעשה משהו, אז אני לא אכפת לי מה תעשה, כך שזה לא יהיה זה. נכון? במתמטיקה אין את זה, אבל.
במתמטיקה אין את זה, במתמטיקה אין כלום. מתמטיקה מצרינה פסוקים בעלי משמעות, תן להם את המשמעות ואני אמצא את ההצרנה המתמטית.
אז למה אי אפשר בהלכה לעשות מעשיים להבים או הפוך?
כי אי אפשר, כי זה באמת לא, זה באמת אי אפשר להעמיד את האחד על השני.
אי אפשר לתרגם את זה לשפה של מתמטיקה.
לא, אפשר לתרגם את זה לשפה של מתמטיקה, רק השפה תצטרך לעמוד בקריטריונים של הסמנטיקה. זאת אומרת, אם את התחמים אני לא יכול להעביר מהעשה ללאווים, אז גם את המתמטיקה, את ההצרנה הלוגית, אני צריך לוודא שזה בנוי בצורה כזאת, שאי אפשר יהיה לבטא את האור באמצעות F ולהפך, עם שלילות. אי אפשר יהיה לעבור. את ההצרנה תצטרך לשמר את המבנה של התוכן.
אי אפשר להגדיר אופרטורים מתמטיים שיתארו את ה...
אפשר
להגדיר.
בטח, אני נעשה את זה גם. אנחנו נעשה את זה גם. אבל אנחנו נצטרך לוודא שההגדרה הזאת לא מאפשרת מעבר מהעולם של העשים לעולם של הלאווים.
הם לא תלויים השדות האלה.
בדיוק. אין תלות. לא תצליח לעבור בכלים לוגיים מהעולם הזה. זה שני עולמות שלא מדברים אחד עם השני. וזה פותר הרבה מאוד בעיות שהלוגיקה הדאונטית לא יודעת לפתור. כי לדעתי המתמטיקאים פספסו את הנקודה הזאת. עכשיו, למה הם מפספסים את הנקודה הזאת? כי הבעיה לא במתמטיקה, הבעיה היא בהצרנה. מה? לוגיקה, כן, זה לא משנה. את הלוגיקה זה ענף של המתמטיקה. מה?
אפשר לעשות פורמליזציה לסמנטיקה?
כן. זה בעצם מה שאותך בלוגיקה.
לטענה, זה לא... למשמעות של מה שאני אומר,
זה הסמנטיקה. ברגע שתגדיר סמנטיקה שונה, אז אתה תוכל להצרין את זה באופן עולם. אני אתן אולי דוגמה שדיברנו עליה כבר, רק כדי לחדד את העניין. סיפרתי לכם, אני חושב, שתרגלתי מכניקה, אז שאלתי את הסטודנטים, האם לדעתם הטענה 2 ועוד 3 שווה 5 ניתנת להפרחה? האם זו טענה מדעית? שאלה להעמיד אותה למבחן הפרחה. אז היו כאלה שאמרו לי, כן, קח קערה, תשים לתוכה שני תפוחים. תוסיף לתוך הקערה הזאת עוד 3 תפוחים ותספור. אם יצא לך 5, אז אושש, או לא הופרח. האם יצא לך 13, אז זה הופרח. זה משפט 2 ו-3 שווה 5 הופרח. לא משנה כרגע אם זה יצא או לא, אבל אפשר להעמיד את זה למבחן הפרחה, או שזה יעמוד במבחן הקורס או לא יעמוד במבחן. אפשר להציע ניסוי שיעמיד את זה למבחן הפרחה. הטענה שלי היא שהם לא צודקים, לא נכון. אי אפשר להעמיד את זה למבחן הפרחה. הנה אני אביא לכם דוגמה, ולכן עשיתי את זה בקורס במכניקה. אני לוקח גוף מסוים, תפעילו עליו כוח 10 ניוטון לכאן. בסדר? עכשיו תפעילו עליו עוד כוח 10 ניוטון לכאן. מה סך הכל הכוח שפועל על הגוף? 14 ומשהו, נכון? הכוח השקול זה 14 ומשהו בכיוון האלכסון, לא 20.
כן, אבל זה רק בגלל שמערבים את המושגים.
לא, לא מערבים את המושגים, שים לב. לא, לא, אני אסביר, ואז תראה ש... הנקודה היא, אז מה קרה? אז הפרחנו את הטענה ש10 ועוד 10 שווה 20. הנה, עשינו ניסוי, הפרחנו. לא. מה הפרחנו? הפרחנו את הטענה בפיזיקה, לא את הטענה במתמטיקה, את הטענה בפיזיקה, שהוספת כוחות יכולה להיות מתוארת על ידי חיבור אריתמטי. לא נכון, צריך חיבור וקטורי בשביל זה. חיבור אריתמטי הוא לא מודל נכון להוספת כוחות. זאת אומרת שאם עשינו ניסוי והפרחנו את זה, לא הפרחנו את האריתמטיקה, מתמטיקה אי אפשר להפריך. את מה הפרחנו? את הטענה שהמתמטיקה היא, האריתמטיקה, היא מודל למציאות הזאת של הוספת כוחות. זה לא נכון, זה לא המודל הנכון, אבל זאת טענה בפיזיקה, לא במתמטיקה. במתמטיקה אי אפשר להפריך. אז זה בדיוק הנקודה. תמיד כשאנחנו משתמשים במתמטיקה, יש לזה עוצמה בגילה, יש לזה כוח אדיר לסימול המתמטיקה, אבל יש לזה עקב אכילס וצריך מאוד להיזהר ממנו. אנחנו שבועים של המתמטיקה, ברגע שעברנו למתמטיקה, אנחנו שבועים של המתמטיקה. אבל המעבר מהפיזיקה למתמטיקה הוא בעצמו הנחה פיזיקלית. את ההנחה שסוג הזה של המתמטיקה יכול לתאר נכון את המציאות, היא הנחה בפיזיקה. ולכן צריך לשים לב, לא בטוח שזה נכון. ולפעמים כשאנחנו נפריך את זה, אז אנחנו נגיד, רגע, זה לא יכול להיות, זה מתמטיקה, איך זה יכול להיות, זה הופרך. לא, מה שהופרך פה זה לא מתמטיקה, אלא זאת ההנחה שהמתמטיקה הזאת היא המתמטיקה הנכונה כדי לתאר את הפיזיקה שיש כאן. אוקיי? אותו דבר פה. אנשים עושים הצרנה בלוגיקה, ואז מוכיחים כל מיני הוכחות במתמטיקה, ואז אם ככה ברור שזה הכל נכון, הרי להטיל עליך חובה לא לעשות משהו, זה כמו לב כן לעשות אותו. מה ההבדל? אני יכול להראות לך שזה שקול. לא, אתה לא יכול להראות לי. אם תראה לי את זה, זה רק אומר שלא הצרנת נכון את הלב ואת העשי. לא מצאת את המתמטיקה הנכונה שמתארת מה זה לב ומה זה עשה. ובשביל להצרין את זה נכון, אני צריך לבנות תורה לוגית ששומרת על זה שאי אפשר לעבור בין העולם של הלב לעולם של העשה. בסדר? ואז באמת התורה הזאת תהיה נכונה, ואם אני אצליח להוכיח איתה כל מיני דברים, אז בסדר. אז זה יהיה בסדר. אבל אם אני אוכיח עם תורה לא נכונה כל מיני דברים, זה לא עוזר כלום. פשוט התורה שלך היא לא נכונה. היא לא מתארת נכון את השדה שאותו היא באה לתאר.
למה או שלא פי זה לא כמו לב?
מה?
או שלא פי, למה זה לא כמו לב?
זה מה שאני אומר, כיוון שכמו לשבות. לשבות זה או שלא פי, נכון? וזה עשה.
אני רוצה שלא תאכל חזיר, אז או שלא חזיר.
כן. אני אומר, לא, אז אני מראה לך דוגמה נגדית כדי להראות למה זה לא נכון. אתה מביא לי את הדוגמאות שבהם אני מסתבך. אני מראה לך דוגמה נגדית כדי להוכיח לך שזה לא נכון. מספיק דוגמה נגדית אחת. מה קורה עם תשבות? תשבות זאת חובה לא לעשות משהו, נכון? חובה לא לעשות הלכה, וזה מוגדר כעשה. אז הוא אומר שאו שלא פי הוא לא לב. ממילא עכשיו אם אני אגיד לך שהתורה אומרת לי יש עליך חובה להיות במצב שבו אתה לא אוכל חזיר, אני לא יודע איך לנסח את זה בדיוק, זה יעשה, זה לא יהיה לב.
אבל אני יכול להציל אותו, כי כשאתה אומר לו תשבות אתה הכנסת מינוס לתוך המילה. זאת אומרת המילה תשבות בעצמה היא כאילו לעשות פעולה שלא לעשות, אז זה פעמיים שלילה גם בתוכו. אז כשאתה קורא לזה עשה...
לא,
יש חובה לא לעשות מלאכה,
נכון? לא, כי כשאתה אומר לא לעשות מלאכה, זה קום עשה, כאילו אני נדרש לא לעשות מלאכה, אוקיי? אז זה
כשאתה... לא, לא קום עשה, אני ירדתי
מהקום עשה. לשבות, כשאתה אומר לי לשבות, המילה לשבות בעצמה מכילה מינוס, סו קולד מינוס, זאת אומרת, זה איבר חיובי שיש עליו שלילה.
המילה לשבות לא מכילה מינוס. המילה לשבות מטילה עליי חובה חיובית לחדול.
רק במילה, לא במעשים.
בארגומנט יש מינוס.
אני מסכים, אבל זה לא במעשה. במעשה אתה לא נדרש לבצע, לעשות משהו.
ברור שלא, כי הקריטריון הוא לא ביצועי. זה כמו שאני אומר. הקריטריון ללא ועשה הוא לא ביצועי. אתה ממשיך להניח שעשה דורש ממני לעשות משהו. לא. הקריטריון הוא לא ביצועי, הקריטריון הוא לשוני. לשוני. אם התורה אומרת את זה בשפה פוזיטיבית, זה עשה. אני מנסה לחפש את הפשר. מה זה אומר? מה זה הלשון? הלשון מבטאת רעיון. זה לא סתם לשון. למה הקדוש ברוך הוא החליט שהדבר הזה הוא מצוות עשה, אם בסופו של דבר משהו מבקש ממני זה לא לעשות? זה צריך להיות מהרציונל כלשהו. אז אני הולך עכשיו אחורה, אני אומר, מתוך הלוגיקה אני מראה קודם כל זה לא אותו דבר. עכשיו אני אנסה להסביר מה הרציונל שעומד מאחורי זה. אז באמת למה זה לא אותו דבר? להגיד לי שאני דורש ממך להיות במצב של שביטה, זה לא אותו דבר כמו אני אוסר עליך לעשות מלאכה. נכון, זה בעצם מה שאני אומר. למה זה לא אותו דבר? מה ההבדל בין? בואו ננסה לחשוב בשפה פשוטה. למה זה לא אותו דבר? דיברתי על זה כשדיברנו על השורש השמיני של הרמב״ם. נכון? הבאנו שם את הגזרה, שזה ביטוי משותף לאיסור וציווי. נכון? והרמב״ם אומר שבעברית יש ביטוי משותף, בערבית אין. בערבית משתמשים במילה ציווי, כי אין להם מילה שלישית שתתאר גם את האיסור וגם את הציווי. בעברית יש את המילה גזרה. בסדר? ככה הרמב״ם טוען, ולכן בעצם גזרה מכילה את שני הדברים. אבל בתוך הגזרה יש שני סוגים, איסור וציווי. ואת הרמב״ם מבחין בין איסור לבין ציווי, בלי קשר לשאלה מה האיסור אומר או מה הציווי אומר. זאת אומרת, איסור וציווי זה שני עולמות שונים, זה O ו-F, כן? זה שני אופרטורים שונים, לא משנה מה הם אומרים. אז גם פה אותו דבר. עכשיו, מה הרעיון? נגיד שבעצם... התורה אומרת לי לבנות מעקה, זה מצוות עשה, ועליו זה לא תשים דמים בביתך. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? ההבדל הוא שאם נגיד שיש לי בית עם מעקה, קניתי את הבית עם מעקה, אוקיי? אז האם קיימתי את מצוות העשה?
לא.
לא הייתי צריך, אבל לא קיימתי את מצוות העשה, נכון? אבל האם עברתי על עליו? ברור שלא. אז הנה, נפקא מינה. במקום שבו אני, זאת אומרת, במקום שבו קניתי בית כבר עם מעקה, אי אפשר להגיד שעשיתי את עליו, שעשיתי את העשה. אבל ברור שלא עברתי על עליו, אז הנה ההבדל. אם היה כתוב, ועשית מעקה לגגיך, אם היה כתוב, אם זה היה כתוב כמצוות עשה, נגיד שהייתה רק מצוות עשה, שעשית מעקה לגגיך, אז אם קניתי בית עם מעקה, זה לא חל עליי. אבל אם היה כתוב רק לא תשים דמים בביתך. קניתי בית עם מעקה, זה חל עליי. רק קיימתי את זה. נכון? כי לא שמתי דמים בביתי. אוקיי? זאת אומרת, יש הבדל בין, או למשל, אם קיימתי משהו באונס. נגיד שקיימתי משהו באונס. נגיד שעברתי על שפת הנהר, אני רואה את חברי טובע. עכשיו מישהו קשר אותי. לא נתן לי להציל אותו. בסדר? אז אם הייתה מצוות עשה להציל אותו, מצוות עשה לא קיימתי, אונס עליו כמאן דעבד. נכון? זה שאני אנוס, זה לא הופך אותי למי שעשה. אוקיי? אבל אם לא עשיתי באונס, אז ולנערה לא תעשה דבר, אונס רחמנא פטרא, זאת אומרת, לא עברתי על הלאו. נכון? ואם זה היה לאו, לא תשים לא תעבוד אדם רעך, זה לאו. אוקיי? עברתי עליו באונס. עברתי עליו באונס, אז לא עברתי עליו. אונס עליו כמאן דעבד. אבל אם הייתה לי מצוות עשה להציל אותו, ואני אנוס ולא הצלתי אותו, לא קיימתי את העשה. נכון? נגיד אם הייתי צריך לתת ידי חובה בקריאת שמה. בסדר? אז אם הייתי אנוס ולא קראתי קריאת שמה, אז אני עדיין צריך לקרוא. זה לא נקרא שקיימתי את זה, נכון? אבל אם היה לאו על לא לקרוא קריאת שמה והייתי אנוס, על הלאו, לא עברתי. אני לא צריך לקרוא עוד פעם את קריאת שמה כדי לא לעבור על הלאו. נכון? לא עברתי על הלאו כי הייתי אנוס.
אתה יודע
שבתת
חמץ,
אם
אין לך חמץ...
אז בתת חמץ דיברנו בשיעור של לפני פסח, זה היה בעצם הטריגר שהתחיל את כל הנושא. אז שם אמרתי שזה תלוי בשאלה איך מגדירים את האיסור הזה, הצעתי שם ארבע הגדרות. זה תשביטו. שאלה איך אתה מגדיר את זה. אתה יכול להגדיר את זה כמצוות עשה, אתה יכול להגדיר את זה כלאו הבא מכלל עשה, בכל מיני צורות. שאלה אני צריך לקנות חמץ כדי להשביט אותו, הפחיים שם, דיברנו על זה בשיעור של לפני פסח. אז בעצם כל הדברים האלה, שימו לב שאלה לא נפקמינות. זה לא כמו מה שאמרתי קודם, שעל זה צריך להוציא את חומש עם המוני, ועל זה צריך להוציא את כל המוני. אלה נפקמינות להבדל. פה אני מצביע להבדל עצמו. העשה ועליו הם לא אותו דבר. הם פשוט לא, זה לא להגיד אותו דבר. להגיד שאני רוצה שתהיה עם תפילין, להגיד שאני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, זה פשוט לא להגיד אותו דבר. אם אני אהיה בלי תפילין באונס, אז את העשה לא קיימתי, אבל עליו לא עברתי. אם זה היה עשה, לא הייתי, זה לא נקרא שקיימתי. אם זה היה לאו, על הלאו לא עברתי. בסדר? זה לא אותו דבר. עכשיו, מה זה בעצם אומר? בואו נתרגם את זה לשפה יותר מובנת. בעצם, מצוות העשה מטילה או מצביעה על מצב רצוי. אומרת לי, אני רוצה שתהיה במצב הזה. זה ההגדרה, שאני נותן את ההגדרה. זה מה שעומד מאחורי ההגדרה הלשונית. זאת ההגדרה מהותית שהלשון רק מבטאת אותה. אוקיי? מצוות עשה פירושו מציירים לי מצב רצוי שבו התורה רוצה שאני אהיה. זה נקרא מצוות עשה. אם אני לא נמצא במצב הזה, אז לא הייתי במצב הרצוי. אבל לא נמצא במצב שלילי. אני רק לא נמצא במצב החיובי. אוקיי? מה זה מצוות לא תעשה? מצוות לא תעשה מסרטטת או מצביעה או מתארת מצב שלילי. אם אני נמצא במצב השלילי, אם עברתי על הלא תעשה, אני נמצא במצב שלילי, לא שאני לא נמצא במצב חיובי. כשהתורה מציירת מצב חיובי, זה מצווה. התורה מצביעה על מצב שלילי, זה מצוות לא תעשה, זה הגדרה.
אם שבת, אתה רק מצוות עשה.
לשבות, לא הייתה שום בעיה לעשות מלאכה.
אם הייתי עושה מלאכה, אז לא הייתי במצב שלילי.
נכון. לא עשית, לא היית במצב החיובי. אם הייתה רק מצוות עשה בשבת, יש שם את שניהם, אבל אם הייתה רק מצוות עשה בשבת, אז לעשות מלאכה בשבת זה לא דבר בעייתי מצד עצמו, אלא שאתה לא נמצא במצב השביטה, שהוא מצב חיובי. אוקיי?
יש לך לתאר את הפונקציה אור באמצעות F או
F? לא. איך אתה יכול לתאר את זה?
עם שלילות.
לא, לא תצליח, זה בדיוק הנקודה. אני אסביר עכשיו למה. תראו, אם אני, הנקודה היא שעכשיו שימו לב, ניטרלתי לחלוטין את הקריטריון הביצועי. זאת אומרת, המצב החיובי יכול להיות מצב של שביטה או מצב של עשייה. מבחינת התורה זה נקרא מצב חיובי, זה מצב שבו התורה רוצה שאני אמצא. המצב הזה יכול להיות מצב של חדילה או מצב של עשייה, זה בכלל לא משנה. כל עוד התורה אומרת לי, זה מצב חיובי, המצב שבו אתה עושה משהו הוא חיובי, או המצב שבו אתה לא עושה משהו הוא חיובי. כל עוד היא מגדירה מצב כמצב חיובי, זאת מצוות עשה. לא משנה אם המצב הזה דורש ממני לעשות או דורש ממני לא לעשות. לכן כשהתורה אומרת לי לשבות, אז התורה אומרת לי המצב שבו אתה שובט, אתה לא עושה, הוא מצב חיובי. אז זה מצוות עשה. מה זה משנה שזה מטיל עליי חובה לשבות? החובה לשבות היא בעצם להימצא במצב חיובי, לכן זה מצוות עשה.
אבל הנה, יש פה גם מצוות עשה, גם מצוות עשה. זה מצב חיובי או מצב חיובי?
אז התורה אומרת שני הדברים נכונים. השביטה זה מצב חיובי, ועשיית מלאכה זה מצב שלילי. אם היה פה רק פעולה, רק מצוות עשה, אז התורה הייתה אומרת לי, השביטה היא מצב חיובי, אבל עשיית מלאכה היא לא מצב שלילי. היא רק לא להימצא במצב חיובי. אם היה רק מצוות לא תעשה, אז לא תעשה כל מלאכה, אז עשיית מלאכה היא מצב שלילי. שביטה היא לא מצב חיובי, היא רק לברוח מהמצב השלילי.
זאת אומרת, אם עשיתי מלאכה, אז גם ירדת על המצב השלילי, וגם נמדת על המצב חיובי.
נכון. כשיש גם לאו וגם עשה, אז מה שקורה, גם ביטלת עשה, אתה גם לא נמצא במצב החיובי, אבל אתה גם נמצא במצב שלילי, שזה לא חייב להיות, כיוון שזה לא שקול, שימו לב, זה הרמב״ם, השורש השישי. מה שהרמב״ם אומר, תעשה ולאו, זאת לא כפילות. כיוון שלהגיד שתשבות ולהגיד שלא תעשה מלאכה, זה לא שקול לוגית. זה לא להגיד אותו דבר. אז למה שזה יהיה כפול? למה שזה תהיה כפילות? זה לא שייך לשורש התשיעי בכלל. אין כפילות לוגית ביניהם. זה מה שהרמב״ם אומר בשורש השישי. מה שהרמב״ם בעצם אומר זה בדיוק את הנקודה הזאת. הוא אומר להגיד לך שאני רוצה שתשבות, או להגיד לך אני לא רוצה שתעשה מלאכה, זה להגיד לך דברים שונים. זה אין חפיפה בתוכן. אז למה שזה ימנה כמצווה אחת? זה ודאי שתי מצוות. לכן גם הרמב״ם מוסיף את החידוש השני שלו. אמרתי שיש לו חידוש שני. א', שלא חל על זה השורש השני, שמונים פה שתי מצוות. ב', יש חידוש נוסף, שתעשה מונים עם מעשים ואת הלאווים הלאווים. זה גם חידוש. למה? כי בקריטריון הביצועי, גם אם היית מונה פה שתי מצוות, אני הייתי מונה שני לאווים. כי מצוות שביטה בשבת אומרת לי לא לעשות משהו. אז מבחינת הקריטריון הביצועי זה לאו. מה זה משנה שזה מנוסח בשפה פוזיטיבית? זה מטיל עליי חובה לחדול, לא לעשות משהו. אז גם אם מונים שתיים, זה חידוש אחד, אבל עדיין הייתי מונה שני לאווים. אבל הרמב"ם אומר לא, מונים שניים כשאת העשה עם העשים ואת הלאו עם הלאווים. חידוש נוסף. למה? כי החידוש הראשון בנוי על השני. בגלל שמצוות העשה היא באמת לא עליו, היא עשה. בדיוק בגלל זה אין פה כפילות. לכן מונים פה שתי מצוות, כי העשה הוא עשה ועליו הוא לאו. צריך את החידוש השני בשביל להסביר את החידוש הראשון. צריך להבין שהעשה הוא באמת עשה ולא לאו, ובדיוק בגלל זה הכפילות בין לאו לבין עשה בשבת היא לא כפילות. לכן מונים שניים.
אז איך זה מסביר את האונס?
מה?
איך זה מסביר את האונס אחמנת הקראי?
מה זאת אומרת?
אבל
מה שעומד מאחורי ההחתמין השלילי. זה דוגמה של נפקא מינה. כן. אז למה המצב החיובי והמצב השלילי מסביר למה האונס אומרים רק... אם אתה נמצא במצב שלילי באונס, זה לא נקרא למצב שלילי. אתה לא נמצא במצב הזה. אבל סך הכל לא עשית, אתה לא נמצא במצב החיובי. עובדתית אתה לא שם. היה יכול להיות שלא, זה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, אם אונס כמאן דעבד או לאו כמאן דעבד. בבלי וירושלמי הופכים את הדעות שם. רבי יוחנן בריש לקיש. יש דעה שאונס הוא כן כמאן דעבד. בסדר, אבל יש עיקרון הלכתי שאומר, אם אתה נמצא במצב שלילי באונס, זה לא נקרא להימצא במצב שלילי. כי לא אתה עשית את זה, זה לא מצב שלילי. בסדר? המצב חיובי בסופו של דבר זה שאלה עובדתית. זאת אומרת, לא היית שם. גם אם זה באונס שלא היית שם. תכלס, לא היית שם. אוקיי? אז ועכשיו שימו לב, הנקודה היא, גם אונס עליו כמאן דעבד, זה לא תלוי בכלל בשאלה אם זה מעשה או מחדל. גם שם הקריטריון לא יהיה ביצועי. אנחנו בדרך כלל מבינים אונס עליו כמאן דעבד, סוף סוף לא עשית. בפועל אני אומר לא. ההבדל הוא בשאלה אם זה מצב חיובי, להימצא מצב חיובי או להימצא מצב שלילי. אם יהיה לאו שכרוך במחדל, גם עליו אני אגיד שאונס אונס רחמן הפטרי. והנהלל תעשה דבר. בסדר? אם עליו דורש ממני לעשות משהו, כן? לא תעמוד אדם רעך. בסדר? לא תעמוד אדם רעך, אז זה לאו. נכון? עכשיו, לא הצלתי אותו באונס. אבל תכלס לא הצלתי, נכון? אונס עליו כמאן דעבד. לא. לא נכון. גם פה הקריטריון הוא לא קריטריון ביצועי. הוא קריטריון לפי המצב. ואני לא נמצא במצב שלילי. אם אני נמצא במצב השלילי באונס, זה לא נקרא נמצא במצב שלילי. אנף קמינה. כל הקריטריונים האלה, או כבוד הבריאות, על זה יש נודע ביהודה הזה, וקהילות יעקב מדבר על זה, על שיש מחלוקת ראש ורמב״ם בכבוד הבריאות. כבוד הבריאות, גדול כבוד הבריאות שדוחה לא תעשה שבתורה, אומרת הגמרא זה רק לא תעשה שלא תסור. רק דרבנן. זאת אומרת, לא תעשה דאורייתא זה לא דוחה. אבל מצוות עשה זה כן דוחה. בשבע אל תעשה, סורה, לא בשבע. בשבע אל תעשה זה כן דוחה. עכשיו, על זה דנים, מה זה נקרא, מה ההבדל בין שבע אל תעשה לקום עשה? ההבדל הוא בין לאו לבין עשה, או ההבדל הוא בין קום עשה לשבע אל תעשה? ועכשיו כבר אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר. נכון? כי יש לאווים שעליהם עוברים בשבע אל תעשה, ויש עשה שאותם מבטלים בקום עשה. אוקיי, כמו שביתה בשבת, או לא תעמוד אדם רעך, אוקיי? עכשיו השאלה היא, כבוד הבריאות דוחה את לא תעמוד אדם רעך. או את שביתה בשבת, או כל מיני דברים כאלה. זה מחלוקת ראש ורמב"ם. עכשיו, למה? למה בכלל יכולה להיות מחלוקת? אף אחד מהם לא סותר את מה שאני אומר, אבל קיומה של דעה אחרת מוכיח את מה שאני אומר. זאת אומרת, מי שאומר שלא תעמוד, שכבוד הבריאות, זה לא הולך לפי עשה או לא תעשה, זה הולך לפי השאלה של המעשים, אז בעצם הוא אומר שבע אל תעשה וקום עשה, זה הקריטריון. הקריטריון הוא קריטריון המעשי. אבל מי שאומר שזה לאו ועשה, בעצם מה שהוא אומר זה שגם אם הלאו נעשה באופן של קום, זאת אומרת שעוברים עליו בשב ואל תעשה, בסדר? עדיין כבוד הבריאות לא דוחה אותו. כי סוף סוף אתה נמצא במצב שלילי. אסור להימצא במצב שלילי בגלל כבוד הבריאות. זה לא משנה אם אתה עושה פה פעולה או לא עושה פה פעולה. השאלה אם אתה נמצא במצב שלילי או אתה לא נמצא במצב חיובי. זה השאלה של כבוד הבריאות. עכשיו יש אחרים שאומרים לא, זה תלוי בשאלה של קום עשה ושבע אל תעשה. בסדר, זה לא סותר את מה שאני אומר. כי הוא מה של הדעה השנייה מוכיח את מה שאני אומר. אוקיי? השאלה בגדרי כבוד הבריאות. אני אגיד עכשיו משפט נוסף. למעשה, יש לנו אינטואיציה עדיין שמצוות עשה מקיימים בקום עשה. מצוות לא תעשה מקיימים בשבע אל תעשה. נכון? יש לנו אינטואיציה כזאת. האינטואיציה הזאת נכונה. אבל השבע אל תעשה והקום עשה הוא לא פיזי. זאת אומרת, האינטואיציה הזאת שאומרת שלעבור על מצוות עשה זה בשבע אל תעשה, היא אינטואיציה נכונה. אבל זה בשבע אל תעשה מופשט. לא בשביל אל תעשה ביצועי. כי לא להיות במצב חיובי הוא בעצם במהות שבע אל תעשה. למרות שיכול להיות שזה נעשה באופן של עשייה פיזית, נגיד שאני עושה מלאכה בשבת, נדבר כרגע מצד העשה של השבת, לשבות בשבת. עכשיו אני עושה מלאכה בשבת, אני בעצם עברתי פה בשבע אל תעשה, לא בקום עשה, למרות שעשיתי מלאכה, בררתי, צדתי, כן, בישלתי, עשיתי מלאכה בקום עשה. לא, כי ברעיון בעצם רק לא הייתי במצב חיובי, לא התנגשתי חזיתית עם רצון השם. לעבור בקום עשה פירושו להתנגש חזיתית עם רצון השם. להתנגש חזיתית עם רצון השם זה להיות במצב שהתורה מגדירה אותו כשלילי, זה ללכת חזיתית נגד רצון השם. לא להיות במצב חיובי זה בעצם ברעיון זה שווה אל תעשה, כי למעשה אני לא מתנגש חזיתית עם רצון השם, אני רק לא צדיק, אני לא נמצא במצב החיובי. זה לא אומר שאני נמצא במצב שלילי, אז זה לא התנגשות חזיתית עם רצון השם, זאת עבירה בשבעה אל תעשה. לכן בעצם מה שיש כאן זה שינוי או הפשטה של המושגים שבעה אל תעשה וקום עשה.
זה עבירה בשבעה אל תעשה.
בדיוק.
זה שונה לגמרי.
ביטול עשה זאת עבירה בשבעה אל תעשה, אבל זה לא שבעה אל תעשה ביצועי. זה שבעה אל תעשה מופשט. אתם מבינים את הנקודה? זאת אומרת, האינטואיציה נשארת בעינה, זאת אינטואיציה נכונה. אבל צריך להעביר אותה הפשטה. עכשיו יש, זה בכלל, זה תהליך, זה דיברתי לא מזמן, לא פה, נכון? דיברתי, באיזשהו מקום אחר, לא זוכר כבר איפה. דיברתי על זה על הזיכרון, דיברתי ביום הזיכרון. כתבתי על זה, כן, זה התזכורת שנתתי באתר. שהזיכרון, בדרך כלל אנשים מבינים שזיכרון זה תהליך מנטלי. זאת אומרת, אנחנו נזכרים במשהו או במישהו, אז דמות דיוקנאו, כן, עומדת לפני ההכרה שלנו. בעצם אנחנו מעלים איזושהי תמונה שלו. זה תהליך מנטלי. אבל בתורה, כשכותבים, תמחה את זכר המלאק, אז זכר, אין הכוונה זיכרון, הרי יש מצווה לזכור ואסור לשכוח. מה זה תמחה את זכר המלאק? לשכוח את המלאק. אסור לשכוח, יש חובה לזכור. זכר המלאק פירושו שארית של המלאק. למחות את זכר המלאק, לא להשאיר ממנו חלק. זכר של המלאק פירושו חלק מהמלאק. אז לזכור מישהו זה בעצם אומר שאיזשהו חלק מהמישהו שאותו אני זוכר נמצא אצלי. זה לא פעולה מנטלית, זה אונטי, זאת אומרת זה ישותי. זאת אומרת, משהו מתוך האדם שאותו אני זוכר נמצא אצלי. לכן בעצם הערך של הזיכרון, כל הפאטוס שמדברים על הזיכרון, כן, על כל כך נפגעים מזה שבן אדם לא מכבד את הזיכרון, זאת אומרת, זה דבר נורא רגיש, זה בני אדם. מה הערך הגדול בלזכור? זה ערך החיים. לזכור מישהו שמת, זה להשאיר אותו חי. משהו ממנו עדיין חי, לא חי באמת, כי זה נפשו, זה לא הגוף שלו. להיות מת, הנפש עדיין אולי קיימת, הגוף מת. עדיין להשתו באיזשהו מובן קיים. זה נגזר מערך החיים, הערך של הזיכרון. ולכן, זה בעצם, למה אני אומר, נזכרתי בזה, כי...
מה זה תמחה זכר
המלאק? תמחה זכר המלאק, זה להרוג אותו. זאת אומרת, לא להשאיר ממנו שום דבר, שום זכר.
לא בזיכרון,
לא? לא, ודאי שלא. ודאי שלא. שם אני כן צריך לזכור. תמחה זכר המלאק, תשמיד כל חלק ממנו. אבל אני אומר, עכשיו כשאנחנו מדברים על לזכור מישהו, גם זה לא מנותק מהמשמעות, הזכירה המנטלית, גם היא לא מנותקת מהמשמעות של הזכירה הפיזית. זה בעצם אומר משהו, כמובן רוחני, משהו מהנפש שלו, מהנשמה שלו, נמצא אצלי. זה נקרא לזכור אותו. אם אנחנו דואליסטים, אנחנו לא, מי שדואליסט ולא מטריאליסט, אז זה לא דבר כל כך מופרך. זאת אומרת, אם לבן אדם באמת יש נשמה ולא רק גוף, אז לזכור את הבן אדם, פירושו בעצם להשאיר אצלי משהו ממנו. לא מולקולות שלו, לא טעים ממנו, כמובן, זה אמת. אבל כן, להשאיר משהו ממנו, נמצא אצלי. לכן הערך של הזיכרון זה בעצם להשאיר אותו עדיין חי. זה למנוע קצת את המוות שלו. במובן מסוים זה להעמיד את ערך הזיכרון על ערך החיים. זה המשמעות אולי שאנשים רואים בערך של זיכרון. אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה בשפה מטאפורית. זה כאילו, זאת מטאפורה של לזכור. אנחנו משהו ממנו עדיין כאן, אבל אנשים מתכוונים למטאפורה. אני מתכוון לא למטאפורה, אמיתית. משהו ממנו פה, אם אני זוכר אותו. אני משאיר אותו חי במובן מסוים, במובן מושאל קצת, אבל זה לא מטאפורה, זה באמת, יש פה משהו שקורה באמת. ולמה אני מביא את זה פה בתור דוגמה? כי הרבה פעמים יש איזשהו תהליך שדברים מוחשיים עוברים הפשטה לאורך הדורות. גם אגב במעבר ממשנה לגמרא, יש לי איזה סטודנט שעשה פעם דוקטורט על העניין הזה, בדיני הקניינים. בדיני הקניינים התפיסה של המשנה היא יותר מוחשית, והגמרא הופכת את זה למשהו מופשט יותר. או אני יודע מה, ארבע אבות נזיקין. ארבע אבות נזיקין זה שן ורגל וקרן נגיד, כן, או לא משנה, כן, האבות, זה לא ארבע אבות נזיקין, אבל יש שלושה מהם, זה שן ורגל וקרן, האבות של שור. בסדר? אז מבחינת התורה, אם הייתי רואה את זה כפשוטו, ואולי גם במשנה זה ככה, הקרן זה קרן והשן זה שן ורגל זה רגל. בגמרא עושים לזה הפשטה, קרן זה כוונתו להזיק ומשונה, שן ורגל זה דרכו להזיק, ששן יש הנאה להזיקו ורגל זה דרכו להזיק סתם בלי שיש הנאה להזיקו, אין דרך הילוכו. בסדר? עכשיו זה יכול להיות כלב שנושך, עכשיו זה קרן, מה זה קשור לקרן? כי זאת הפשטה של המושג קרן, הפכתי את הקרן למשהו מופשט. עכשיו יש איזושהי נטייה מודרנית, או לא מודרנית, אלא בכלל לאורך הדורות, ככל שאתה יותר מודרני אתה חושב יותר מופשט. אנחנו היום בכלל עברנו למציאות וירטואלית, אנחנו כבר נורא רגילים לחשיבה מופשטת.
לקנות דבר שלא בא לעולם,
למשל היום זה נשמע לנו מוזר שאי אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם. מה הבעיה? היום אנחנו עושים מסחר כל הזמן בחביות נפט שישאבו בעוד 100 שנה, עושים מסחר בבורסה על הדבר הזה. להלכה אנחנו פוסקים שלא.
כן, אבל גמרא אומרת למה אין לך כבר במהרים, כי לא ידעו חדרה וסוף דעתו.
כן, אז אתה אומר שברגע שאנחנו התקדלנו פתאום אנחנו יורדים לסוף דעתו. כן, אין הכי נעמי. זאת אומרת, יש משהו בתפיסה המודרנית שהיא מוכנה לקבל דברים כדברים, היא מעבירה את הדברים המוחשיים כהפשטות, אבל יש לזה חיסרון. אני חושב, אני רק אומר בסוגריים את כל זה, יש לזה חיסרון. למה? כי הרבה פעמים אנשים מחליפים את המוחשי במופשט, ועכשיו כבר כופרים בקיומו של המוחשי. כשאתה זוכר למשל, אז היום אנחנו חושבים שזה תהליך מנטלי, זה לא באמת משהו ממנו נמצא אצלי, ואז אנחנו הופכים להיות מטריאליסטים. הרבה פעמים אומרים אין נשמה, כשאנחנו זוכרים מישהו שום דבר ממנו לא קיים אצלנו, אין לבן אדם אין נשמה, הוא גוף בלבד, ואנחנו מסתכלים על הזיכרון כמשהו מנטלי, המנטלי החליף את המופשט. ועכשיו כל הדברים שאנחנו פעם קראנו להם נשמה, היום קוראים לזה תהליכים מנטליים, אבל זה תוצאות של של הפיזיולוגיה שלנו, כן? של הנוירונים שלנו. זה לא באמת, אנחנו לא באמת מקבלים את הנשמה כיש, אנחנו מקבלים את זה כהפשטה, כתהליך. אוקיי? היש הפך לתהליך, כמו הזכר. הזכר שהוא סוג של יש הפך לתהליך של זכירה. אוקיי? כל הפסיכולוגיה, נגיד, הפסיכואנליזה של פרויד, אז הוא מדבר על זה בשפה כאילו שיש לנו חלקים בנפש, נכון? היום כבר לא רואים את זה כך. לא יודע אם פרויד ראה את זה כך, אבל השפה שלו לפחות היא כזאת. אבל כשאנחנו רואים את זה היום, מבחינתנו אלה הפשטות. יש איזה תהליכים כאלה ותהליכים אחרים בתוך הנפש שלנו, אבל אין חלקים בנפש. זה לא שהעיד והתת מודע וכל החלקים האלה, כל המפה הפסיכואנליטית שהוא מתאר, זה לא באמת חלקים שנמצאים אצלנו בנפש, אלא זה הפשטות, זה כוחות, זה צורות התנהלות. ככה לפחות רואים את זה היום. אוקיי? עכשיו, אני לא יודע מה נכון פה, אין לי מושג. אני חושב ששום דבר לא נכון, לא כהפשטה ולא כ... פרויד זה סתם עושה ספקולציות חסר שחר. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, הרבה פעמים ההפשטה יש לה גם חיסרון, כי היא מביאה אותנו להכחיש את קיומו של הדבר ולהחליף אותו בהפשטות. כשאנחנו פוחדים בלילה, אז בעבר ראו את זה כשדים שמסתובבים פה, נכון? בלילה, בדברה, במדבר, מסתובבים שדים. איפה שיש אנשים, אין שדים. נכון? איפה שיש אנשים, אין שדים. השדים מסתובבים באיזה מקומות חשוכים, במקומות שהם... עכשיו, כשאתה הולך לבד בלילה, אתה מפחד. איך הסבירו את זה פעם? יש שדים מסביב, אתה מפחד, הם יכולים להזיק לך. מה אנחנו אומרים היום? יש לנו איזו פסיכולוגיה כזאת שגורמת לנו לפחד בחושך. אולי בגלל ששודדים מתנפלים עליך בחושך כי לא רואים אותם, לא יודע. זה עבר איזושהי אהב, עכשיו אנחנו כבר מכחישים את קיומם של השדים, ומבחינתנו עכשיו זה הפך להיות תהליך פסיכולוגי. מיש זה הפך להיות תהליך. או הגמרא מדברת על, הגמרא בבבא קמא, כן, אומרת שאייה יוקת שער, על השד. שאייה שגורם להתפוררות של בתים. נכון? שבתים שלו, זה כמו הסרט מפלצות בעם. ראיתם את הסרט מפלצות בעם? סרט נהדר. מפלצות בעם, הוא מתאר איך שהמפלצות שנורא מפחידות את הילדים, בעצם פוחדות פחד מוות מילדים. ברגע שמגיעה התינוקת הזו, בו, מי שראה את הסרט, לא ראיתם? זה יצירת מופת, כדאי לראות. באמת, זה מדהים הסרט הזה. אז מגיעה איזה תינוקת כזאת, כלום, פצפונת בגובה הסימון, כזה, וכל המפלצות המפחידות בורחות, כאילו דבר היום ונורא קורה להם, זאת אומרת, הן מפחדות מהילדים, כמו אני לא יודע, זה בדיוק אותו דבר כמו השדים, זה משל נפלא. את השדים בעצם לא נמצאים במקום שיש בני אדם, אנחנו פוחדים מהם פחד מוות, אבל בכל מקום שאנחנו נמצאים הם בורחים. איפה שבני אדם הם בורחים, הם נמצאים רק במקום שאין בני אדם. הם מפחדים מאיתנו פחד מוות, השדים. כן, למרות שבעצם אנחנו מפחדים מהם נורא, כן? זה סתם, זה מאוד משעשע להסתכל על זה בצורה כזאת, שזה משל נהדר הסרט ההוא. בכל אופן, אני אומר, הנקודה היא שאנחנו הפכנו את הישים, את השדים, לתהליכים. אז פעם חזל אומרים, מי זה מפורר בתים? למה בתים שאף אחד לא גר בהם מתפוררים? סתם מתפוררים? לא, יש איזה שד שגורם לזה שהם מתפוררו, קוראים לו שאייה. כן? השד הזה. איך אנחנו קוראים לו היום לשד הזה? החוק השני של תרמודינמיקה. נכון? זאת אומרת שדברים מתפוררים עם הזמן. מי מחולל את ההתפוררות הזאת? החוק השני של תרמודינמיקה מתאר תהליך. אבל מי מחולל את התהליך הזה? יש איזושהי ישות שהתהליך הזה מתאר את אופן פעולתה. אוקיי? זה נעלם. אנחנו היום החלפנו את הישים בתהליכים. אוקיי? או מדברים על הקודש ברוך הוא. אז פעם האמינו בזה שקיים אלוקים. היום יש המון אתאיסטים שיש להם רגשות רליגיוזיים מאוד עמוקים. אבל מבחינתם זאת חוויה. זה לא יש. את הקודש ברוך הוא לא ישות. הוא חוויה. אנשים יש להם חוויה רליגיוזית. הם נפגשים. אנשים יכולים לדבר על הקודש ברוך הוא בפתוס נפלא. לתאר את כל תחושותיהם ואת האינטראקציות שלו איתם ולהיות אתאיסטים גמורים. אגב, זה כנראה היה איינשטיין. איינשטיין, אני חושב שזה, זאת אומרת, אני חושב שבמובן הזה דוקינס צודק, למרות שזה עד אומינם, הוא מגייס את איינשטיין כדי להראות שגם הוא היה אתאיסט, וכמו גדולי המחזירים בתשובה. גם הוא היה האמין, גדולי המדענים חושבים כמונו. אז גם דוקינס עושה את אותו דבר. מה זה משנה מה איינשטיין היה? שזה נכון. אבל אני אומר, איינשטיין באמת מייצג סוג של שיח, הוא מדבר על אלוקים בצורה סופר מאמינה, הוא עובר חוויות רליגיוזיות, הוא מתאר את זה, הוא אתאיסט, כנראה לפחות באלוקים פרסונלי הוא לא מאמין, זה לא, אלא מבחינתו זה איזשהו סוג של חוויה דתית כשהוא חוקר מדע. אומנים גם מדווחים על דברים כאלה, כן, שהם עוברים איזושהי חוויה דתית כשהם יוצרים או כשהם רואים אומנות גבוהה או מין משהו כזה.
זו חוויה דתית. הם עוברים איזה משהו.
חוויה רליגיוזית. מה שאנשים אחרים עוברים כשהם מפגשים בקדוש ברוך הוא. אבל פעם אנשים הבינו שמה שמחולל בהם את החוויה הזאת זה איזשהו סוג של משהו. הם נפגשים עם משהו. היום אני חושב שזה עדיין נכון. מי שעובר חוויה רליגיוזית הוא אדם דתי. אני טוען שאיינשטיין היה אדם מאמין. הוא אך לא הבין את זה. כי הוא עבר את התהליך המודרני שבו הוא מפשיט את ה... הוא הופך את היש לתהליך או לחוויה. אבל אני לא מקבל את זה. אני חושב שאם אתה עובר את החוויה זה סימן שאתה נפגש עם משהו. משהו מחולל אצלך את החוויה הזאת.
הוא דאיסט.
מה?
הוא מאמין ביש.
לא, מבחינתי דאיסט, כן. אני מתכוון שהוא דאיסט, לא שהוא תאיסט. זה נקרא מבחינתי מאמין. דאיסט. הוא לא חושב שאלוקים מצווה, זה לא משנה, זה דיון אחר, אבל קיימת ישות כזאת ששמה אלוקים. כי אחרת, מה גורם לך להתרגשות הזאת? זה סתם מילים. ואנשים כל כך, תראו את דוקינס, איך שהוא כותב על זה, הוא לא מאיר מילה על זה. אז כתבתי את זה, נדמה לי, באלוקים שרק בקוביות, אני חושב שאני, אם זה נכון, אז כתבתי את זה. ששאיינשטיין באמת היה כזה, אבל הוא היה מאמין לא מודע. הרבה פעמים אנשים לא מפרשים את עצמם נכון, לדעתי. זאת אומרת, הם מאמינים, אנשים, בעיניי, אנשים מוסריים, אנשים מאמינים. כולם. תשאל אותם אם אתאיסטים גמורים. הם מוסריים כי הם חושבים שיש מחויבות מוסרית. בעיניי, אין דבר כזה מחויבות מוסרית בלי שיש לה מקור. זאת אומרת, מה זה מחויבות מוסרית? בעולם מטריאליסטי, מחויבות מוסרית זה פשוט נונסנס. אוסף מולקולות, מה זה נורמות בעולם כזה? זה מין שטויות אלה. צריך להיות איזשהו מקור לנורמות. עכשיו, אנשים התרגלו כל כך להפשטה הזו שהם עוברים לדבר בשפה של הנורמות ועוזבים את מקור הנורמות. לא צריך נורמות, לא צריך מקור לנורמות האלה. זה הכל חוויות, זה הכל איזה תחושות, הכל, אין שום דבר אמיתי, משהו אובייקטיבי שמחולל את כל הדברים האלה. התהליך, חיגעתי לכל זה, אני כבר לא זוכר. התהליך המודרני הזה גורם לנו להפוך את הישים לתהליכים ולחוויות. עכשיו, במובן מסוים, לפעמים זה באמת מעדן את התפיסה. אבל מצד שני, לפעמים אנחנו שופכים את התינוק עם המים. זה מעדן את התפיסה במובן הזה שהיש לא צריך להיות יש מוחשי. יכול להיות יש מופשט. אבל הוא עדיין יש. יש שם משהו. אחרת, מה עושה את זה? אוקיי? אז זה, טוב, אני לא מתחייב שיש שדים שבגללם אני פוחד בלילה, עד כדי כך אני לא בטוח, אבל לא יודע, אולי כן, אני לא שולל את זה.
מי שאין לו חוויה רליגיוזית, זה נכון גם בכיוון ההפוך, בעצם הוא
אתאיסט? זה אני לא בטוח. אני מקווה שלא. כי לי אין. לא, באמת, אין לי. לא, שום חוויה.
אני רציתי להגיד,
מי
שאין לו את החוויה, פשוט לא רגיש מספיק.
בדיוק. לא, אמיתית. נכון. באמת, זה חוסר רגישות מסוים. זאת אומרת, אתה, יש דברים שאתה לא מצליח להיפגש איתם. כמו שבן אדם לא רואה מספיק חד, יש לו קהות בראייה. בסדר, הוא צריך משקפיים. גם אני צריך כנראה איזה שהם משקפיים רגשיות, או לא רגשיות, אני לא יודע בדיוק מה, אפיסטמולוגיות, אפיסטמיות, כדי להיפגש עם משהו שאני לא מצליח להיפגש איתו, ואז אולי גם זה יפעל עליי באיזושהי צורה. אני לא נפגש עם זה. אני מאמין שהוא קיים, אני חושב שאני מאמין, אבל אני לא נפגש עם זה. אבל הצד ההפוך, אני חושב שאם זה קורה, אז מה, אז משהו חולל את זה. אם זה לא קורה, אז אני כהה. אבל אם אני רואה משהו, אז יש שם משהו. אחרת איך אני רואה? אם אני לא רואה, זה לא אומר שאין שם, כי אולי אני לא רואה טוב. אבל אם אני רואה משהו, אז יש משהו שאותו אני רואה, לא? זה הסימטריה, היחס בין הרגשות לבין האונטי לבין ההכרתי.
יש משקפיים כאלה היום.
מה?
יש כאלה
משקפיים. כן, היום כבר אפשר לעשות את זה. אגב, זה היתרונות. היתרונות, ברגע שאנחנו יודעים לעשות הפשטות, אנחנו באמת יכולים לחכות את זה ולייצר מציאות מדומה שאין מאחוריה שום דבר. כי אנחנו באמת הצלחנו להבין איך עושים הפשטה ליש הזה. אבל אני אומר, יש לזה את היתרונות שלו. המחשב, כן, כשאנחנו דיברנו על זה גם כן פעם, אני חושב, כשאריסטו באורגנון, כן, הוא ניסח את הלוגיקה. הוא לא המציא את הלוגיקה, הוא ניסח אותה. ברור שגם לפניו אנשים הבינו שיש לוגיקה. מה החידוש של אריסטו? שהוא יצר מזה מערכת של כללים. והוא פתאום מבין שמאחורי הרבה מאוד צורות חשיבה שלנו בהרבה מאוד הקשרים בעצם עומד סט די קטן של כללים שמופיע בכל מקום באותה צורה. כן? זה דום גבאי, זה הלוגיקן הזה שאני עובד איתו, עבדתי איתו על הלוגיקה תלמודית, אז הוא אומר לי שתמיד בהרצאות שלו הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הולך ככה ומפזר פירורי, הוא לוגיקן, ככה הוא חי את זה, הוא נורא אוהב את זה. אז אומר, הקדוש ברוך הוא מסובב, מפזר פירורי לוגיקה בכל מקום, ולכן בעצם בכל מקום שאתה נכנס לרובד הלוגי זה הכל אותו דבר. זה בכלל לא משנה על מה אתה מסתכל, זאת אומרת, המבנים הם בדיוק אותם מבנים. לכן אם אתה לוגיקן, אתה אדיש לחלוטין לתכנים, אתה ישר רואה את המבנים, אותם מבנים. אתה יכול פתאום להיות, במבט של לוגיקן, אתה פתאום רואה שזה בכלל, אתה לא צריך לדעת ביולוגיה כדי להבין מה קורה שם בביולוגיה. אתה לא צריך לדעת פיזיקה כדי להבין מה קורה בפיזיקה. מה קורה ברמה העקרונית? אתה לא תדע את העובדות, אתה לא תדע, אבל אתה מבין את העקרונות.
במובן מסוים זה כמו הפיזיקה, שהגענו למצב שבסוף יש, פיזיקה זה סך הכל סט לא גדול של חוקים.
נכון.
שכל התופעות בטבע שנראות שאין בין קשר ואין כלום, הם בסוף.
נכון. כולם, זאת אומרת, אתה כפיזיקאי, אתה צריך לעבוד חזק כדי לגלות את החוקים האלה. אחרי שגילית את החוקים האלה, אתה לא צריך בכלל פיזיקאי, יבוא לוגיקן או מתמטיקאי, יפתור את המשוואה, הוא יגיד לך מה קורה פה בלי לדעת בכלל מה זה אומר, לא להבין שום דבר בפיזיקה. זאת אומרת, כי הלוגיקה היא אותה. זאת אומרת, זה לא משוואות פותרים באותה צורה בכל הקשר.
מרוב המרצים באוניברסיטה.
מה?
מרוב המרצים באוניברסיטה.
כן, יכול להיות. יש, עשו את זה, עשו את זה. יש לי ספר של טרסקי בבית, של, לא של טרסקי, של קרנק, שבו הוא עושה מערכת לוגית שמתארת את הפיזיקה, מערכת לוגית שמתארת את הביולוגיה, וברגע שאתה לוקח את המערכת הלוגית הזאת, אתה לא צריך לדעת כלום. זאת הטענה שלו, לדעתי הוא לא באמת מצליח לעשות זה עד הסוף, אבל זה מה שהוא מנסה לעשות שם. הוא מנסה לעשות פורמליזציה, וכמובן הוא לא יכול היה לעשות את זה בלי תצפיות. אחרי שהתצפיות גילו את החוקים, עכשיו אני יכול לנסח תורה מתמטית, לוגית, סגורה, שאם אתה מפעיל את זה נכון, אתה יכול לדעת את כל הביולוגיה, את כל הפיזיקה, ואת מה שאתה רוצה. מערכת אקסיומטית, לייצר מערכת אקסיומטית שהיא הביולוגיה, מערכת אקסיומטית אחרת שהיא הפיזיקה. אז הכל, מכאן והלאה אתה צריך להיות לוגיקן, לא פיזיקאי. הפיזיקאי זה כדי לגלות את המערכת. מכאן והלאה זה לוגיקן, או מתמטיקאי, כן, מבחינתי זה לא אומר אותו דבר. בסדר? בעצם, אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, הפיזיקאי בעצם תפקידו למצוא איזה מודל לא מתאר את המציאות הרלוונטית. זה המשפט בפיזיקה. אחרי שהוא מצא את זה, מכאן והלאה זה רק מתמטיקה. זאת אומרת, זה מתמטיקאי כבר, זה לא קשור אליו.
זה הנדסה בעצם.
מה?
זה מה שעושים בהנדסה, למצוא את המודל המתאים למציאות.
כן, כן. משם והלאה זה כבר, אוקיי, אז איך הגעתי לכל זה? הפשטה, כן. אז מה שניסיתי להראות זה שהתהליך הזה שמתאר ארון שמש, שבדורות הקדומים הסתכלו על הקריטריון הביצועי, ובדורות המאוחרים הסתכלו על הקריטריון הלשוני, לפי הפשר שאני עכשיו הצעתי לקריטריון הלשוני, בעצם זה שוב פעם תהליך של הפשטה. זה אותו תהליך. אני לוקח את המושגים שווה אל תעשה וקום עשה, שבמקור הם היו בעצם ביצועים, הם היו מאוד מוחשים. אם אתה עושה משהו, אז זה עשייה. אם אתה לא עושה משהו, אז זה מחדל. אז זה אי עשה, זה שווה, אל תעשה. ואנחנו מעבירים את זה עכשיו תהליך של הפשטה, ועכשיו אנחנו מגלים שאפשר להישאר עם אותה מערכת מושגים. שווה, אל תעשה וקום עשה. אבל עכשיו השווה, אל תעשה בכלל לא מתאר מעשה פיזי. שווה, אל תעשה פירושו לא להימצא במצב חיובי. זה נקרא שווה, אל תעשה. קום עשה פירושו להימצא במצב שלילי. או להימצא במצב זה קום עשה, לא להימצא במצב זה שווה, אל תעשה. בסדר? עכשיו, להימצא במצב חיובי זה קום עשה. זאת אומרת, זה קיום של מצוות עשה. מצוות עשה מקיימים בקום עשה. נמצאים במצב חיובי, למרות שאני יכול להימצא על ידי אי עשייה. מצא במצב זה קום, להימצא במצב, לא חיובי או שלילי, להימצא במצב זה קום עשה. להימצא במצב חיובי, בסדר? זה לקיים מצוות עשה. להימצא במצב שלילי זה לעבור על מצוות לא תעשה. אוקיי? ולכן שניהם בעצם ברעיון זה קום עשה. לעבור על לא תעשה ולקיים עשה, עושים את זה בקום עשה. אבל קום עשה מופשט. לא בקום עשה מוחשי. וכאן על לעבור עליהם.
אוקיי. אז יש מצב שלישי בעצם. שהוא לא נכנס.
בדיוק.
שולל את
זה הקיר. הקיר הגדול שלא מאפשר לנו לעבור מהעולם של העשים לעולם של הלאווים, זה בגלל שיש מצב באמצע. כשאנחנו שוללים את מצוות העשה, אנחנו לא עוברים ללאו, אנחנו נמצאים באמצע. כמו דיברתי פעם על השלילה הזאת של 1, 0 ומינוס 1. אז יש שלילה מנגדת ושלילה מעיינת, מעיינת באלף. כן? זאת אומרת, לעיין משהו, זאת אומרת, לבטל אותו. אז שלילה מעיינת של אחד זה להביא אותו לאפס. שלילה מנגדת של אחד זה להביא אותו למינוס אחד. אוקיי? עכשיו, בעצם, כשיש מצב אחד, מינוס אחד ואפס, אתה לא יכול עם שלילה לעבור מאחד למינוס אחד. אתה תתקע באפס. מאחד אתה שולל אותו, אתה מגיע לאפס. כשתשלול את אפס, לאן תגיע? לא יודע מה זה לשלול את אפס בכלל. זה אולי לעבור לאחד או למינוס אחד, לא יודע בדיוק מה. אבל זה לא מחזיר אותך לאותו מקום. אין פה שלילה כפולה. שלילה כפולה לא עובדת במצב כזה. נכון? ולכן כל
הטיעונים האלה של שלילה, שלילה אתה יכול לעיין את האחד, זה לא שאוכל, זה לא שלילה.
לא, שלילה,
כי שלילה זה לעבור למינוס, אני לא הבנתי איך אתה עובר לאפס. זה מינוס אחד, זה פשוט מינוס אחד.
תלוי איזה, כבר אריסטו יבחין בשני סוגי שלילה כאלה. יש שלילה מעיינת ושלילה מנגדת. למשל, תן לכם דוגמה. יש שני סוגי ניגודים, ניגוד כמו אחד ואפס, ניגוד מעיין וניגוד מנגד. למשל, יש את החקירה המפורסמת, כן, האם האור זה היעדר חושך, או חושך זה היעדר אור, או שניהם לא, או קור וחום, או כל מיני ניגודים מהסוג הזה. אז יש ניגודים שאף אחד מהם הוא לא היעדר של השני, לשניהם יש קיום והם עדיין ניגודים. יש ניגודים שאחד הוא היעדר של השני. לדוגמה, אור וחושך, החושך הוא היעדר אור. אנחנו יודעים את זה מפיזיקה גם. נכון? זאת אומרת שאור זה פוטונים, וחושר זה כשאין פוטונים. החושך הוא לא, אין פנס חושך, פנס שמפיץ חושך. אתה יכול רק לעצור אור, ואז נוצר חושך, נכון? יש פנס שיוצר אור, אין יוצר אור ובורא חושך, כתוב, אז יש כל מיני וורטים.
יש רמקולי שקט. רמקולי שקט.
מה זאת אומרת?
שמקזזים
מתפקות הורסת. זה אתה יכול לעשות גם לאור. זה אתה יכול לעשות גם לאור.
אבל זה עשה בעצמו.
אתה דיברת איתי פעם.
אבל זה עשה בעצמו.
צבר סלעים, מקום צבר סלעים.
אבל מה שאומר זה מצוות עשה. כי המשתיק חושך זה לייצר גלים.
זה לייצר אור שמקזז מתפקות הורסת את האור הזה. ברור, זה לא יצר חושך. עכשיו, תראו, איפה האינדיקציה? קחו אור וחושך, תצרפו אותם ביחד, מה תקבלו?
אור.
זאת אומרת שהאור הוא אחד וחושך הוא אפס, נכון? אחד ועוד אפס זה אחד, אוקיי? עכשיו תקחו קור וחום ותצרפו מים קרים ומים חמים.
מה מנגד אז אור? אתה אומר בעצם
מה שיוסי אמר, מינוס אור. זאת אומרת אור עם תדר כזה שכשהוא מתאבך עם התדר הזה הוא יערוס אותו ויבצר חושך. זה מה שמנגד אור, זה בעצם אור באורך גל אחר.
לא,
בפאזה אחרת. בפאזה אחרת, נכון.
בפאזה אחרת. קיים?
כן, לא, לא.
מה, אתה יכול לעשות, שני קרמי אור, כמו ברעש, לא דבר. פשוט בפאזה, אבל
לא יודע. נגיד שהאור הוא סינוס. נגיד שהאור הוא סינוס. עכשיו תיקח אור אחר שמוזז בפאזה של 180 מעלות. אז כל פסגה של האחד יהיה מינוס של השני, נכון? קוסינוס זה
90 מעלות, זה בדיוק הפוך.
90. אז כשאתה מקזז אותם, כשאתה מחבר אותם, סליחה, אתה תקבל אפס גמור. פשוט כל אחד יקזס את השמות.
זה מה שעושים בהשקטת תורה
עכשיו. כן. השקטת תורה עכשיו.
שוב נרצה.
הנה, הוא סיפר לי שאנחנו נראים בתור קבלן.
שילמנו כסף הרבה בשביל לנסות לעשות את
זה. שבמקום לעשות השקטה של צמר סלעים על התקרה וזה, אקוסטיקה, אתה פשוט מייצר גלים שמדעיכים את כל הגלים שאתה רואה.
זה מה שיש להם שם בטיסה של העסקים, זה לא עובד לגמרי.
בכל אופן, אז איך הגענו לכל זה?
זה של הבדץ האוזניות.
עם הניגודים, כן. אז האור וחושך שאתם מצרפים אותם ביחד מקבלים אור, נכון? זאת אומרת שזה אחד ואפס. אבל מים קרים ומים חמים שתצרפו אותם ביחד זה יצא פושר. הם מקזזים אחד את השני. אז זאת אומרת שקור וחום זה אחד ומינוס אחד. זה לא אחד ואפס. כן, נכון? במודל, לפחות שאם אתה אומר שצירוף שלהם זה חיבור, במודל הזה זה כמו אחד ומינוס אחד. אוקיי? והוא זה כמו אחד ואפס. עכשיו, המעבר מאור לחושך זה כיבוי. בסדר? כמו שזה מעבר מאחד לאפס. המעבר מקור לחום זה לא כיבוי החום, זה קירור. זאת אומרת, זה לעשות משהו אקטיבי. זאת אומרת, זה להעביר אותו לצד השני. אוקיי? עכשיו, במקום שבו יש לי מצב האפס, נגיד פושר, קר וחם, אור וחושך, אם היחס בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה היה כמו אור וחושך, אז היה אולי מקום לעשות מודל שמחבר אותם אחד לשני. בהנחה שאפשר לחבות חושך ולקבל אור, כן, של איך בונים את המודל. אבל נגיד, נגדיר פה לפחות כזאת. אבל בקור וחום, כשאתה מחבא את החום, אתה מקבל פושר. לאו דווקא קר, נכון? כשאתה מחבא את הפושר, אני לא יודע מה זה נקרא לחבות את הפושר. אתה לא יודע אם אתה לוקח אותו להיות חם או להיות קר. בקיצור, הקור והחום לא מדברים אחד עם השני. אין דרך לעבור מאחד לשני. אם תעיין את זה על ידי שלילות, אני מתכוון אין דרך לעבור מאחד לשני. אם תעשה שלילה של החום, תקבל פושר. אין דרך על ידי שלילות לעבור לקור. זה לא, זה עולם, הפושר הוא בעצם איזשהו קיר שחוצץ בין שני העולמות האלה, הם לא מדברים אחד עם השני. לכן עולם העשים ועולם הלווים לא מדברים אחד עם השני, אין שום קשר ביניהם.
בקור וחום זה לא.
מה?
בסוף חום זה תנועה של
מולקולות. לא, זה המודלי. אני מדבר על
תתחיל ל...
אני מדבר על קור וחום כמו שאני תופס אותם.
תגיע לעץ המוכרז הזה.
אני מדבר על קור וחום איך שאני תופס, איך שאני חש אותם, לא בפיזיקה שלהם. אני אסביר עכשיו עוד יותר איך מדובר. זה דווקא משל טוב למה שאתה אומר. יש פילוסוף יהודי אמריקאי בשם רוברט נוזיק, והוא שאל פעם שאלה מעניינת. כשאני כתבתי את הספר הזה על הלוגיקה הדיאונטית, הלכתי לדבר עם איזה מרצה למשפטים באוניברסיטה העברית, אלון הראל, שהוא קצת עם אוריינטציה פילוסופית, אז יפנו אותי אליו. אז למה הלכתי לדבר איתו? כי חשדתי, אני טענתי שבחוק הישראלי אין מצוות עשה, יש רק מצוות לא תעשה. ועשיתי שלום משפטנים מה דעתם על האמירה הזאת, שאלתי אותו, תן לי דוגמה למצוות עשה בחוק. ואלה, תשלום מיסים, שירות בצבא, אתה צריך לשלם מיסים, אתה צריך לשרת בצבא, זה חובות לעשות משהו, אוקיי? אני טענתי שבקטגוריות ההלכתיות זה מצוות לא תעשה.
יש עונש.
בדיוק. זה מצוות לא תעשה שמטילות עליך חובת עשייה, כמו לא תעמוד על דם רעך. איך אני יודע? כי הרי בתפיסה המשפטית המקובלת, אין דבר כזה חוק שאין בצידו עונש. אין, הרי לא תעמוד לאדם רעיך, כל הוויכוח סביב חוק לא תעמוד לאדם רעיך עם חנן פורט היה סביב העניין הזה. מה פתאום להטיל סנקציה על מי שעומד על דם רעו? מוסרית כולנו מסכימים שצריך להציל מישהו שנמצא במצוקה, זה היה נכון גם לפני שהעבירו את החוק. מה התחדש שהעבירו את החוק? מה שהתחדש זה שמעכשיו מי שלא יעשה זה יקבל עונש. נו, אז זה אומר שהחוק הזה, למרות שמטיל עליך חובה להציל, הוא לאו, נכון? אין שכר, שכר היית מקבל להפך. קודם היית מקבל שכר אם היית מציל, היית מקבל צלש אצל הנשיא, כי הצלת מישהו, השקעת משהו שלא היית חייב לעשות, אתה מקבל שכר, אז זה היה מצוות עשה. ברגע שזה נכנס לחוק, זה הפך ללאו. זאת אומרת שבעצם...
הוא הסכים איתך?
ברגע שהסברתי לו שאלה הגדרות, הוא הסכים איתי. כן, הוא לא הכיר את ההגדרות האלה, כי בחוק ההגדרה היא הגדרה ביצועית. וברגע שמגדירים בהגדרה ביצועית, אז יש, ברמה הביצועית יש מצוות עשה בחוק. אבל אני חושב שברמה המהותית אין מצוות עשה בחוק, כי ברמה המהותית המחוקק לא רואה לעצמו זכות או לגיטימציה לחנך את האזרח. מי הוא שיחנך את האזרח? הוא צריך לדאוג שהאזרח לא יהיה במצב שלילי. הוא לא יכול לדרוש מהאזרח להיות במצב חיובי. אני מחליט מה חיובי ומה לא חיובי. אתה אל תספר לי סיפורים. אתה רק תדרוש ממני לא להזיק. First do no harm, כמו שכן, שבועת הרופאים.
יש חוק לשים דגל ישראל על בית פרטי ביום העצמאות, אבל לא אוכפים אותו.
יש חוק כזה?
יש חוק כזה.
באמת?
כן, קראתי בחדר. אז לכאורה, מזה
שאוכפים אותו... ומה, ומי שלא, זה חוק פלילי?
לא יודע אם יש איזה עונש, לא יודע אם אוכפים אותו. אבל יש חוק כזה.
אם אין עונש, אז אין חוק.
יש, בפירוש ראיתי חוק כזה.
אז יש עונש.
אני רק ראיתי שלא אוכפים אותו.
לא, לא אוכפים זה עניין אחר, זה יש הרבה חוקים שלא אוכפים, אבל אין עניין ציבורי, או לא משנה, יש דברים שלא אוכפים, אבל בחוק צריך להיות עליו עונש.
כלום, שלא נמצא אותך בלי דגל.
העובדה שלא אוכפים, זה נראה זה שאמורים לא...
שביטלו דה פקטו את החוק.
אבל העניין שאתה...
לא, זה לא מצוות עשה, פשוט ביטלו את החוק דה פקטו.
יש חוק השבת עבדה, חוק פוזיטיבי, הוא אומר, תשיב עבדה, הוא לא נותן לך איזה עונש, אם אתה תעשה... מה החוק?
לבעל ידי מציאה, יש מושג כזה בחוק.
מה זה חוק?
החוק
נותן כללים.
אני חושב שהחוק, הסנקציה היחידה שיש בחוק השבת עבדה, באמת שאלה מעניינת, הסנקציה היחידה שיש בחוק השבת עבדה זה שלא תקבל את העבדה אחרי 4 חודשים. אם לא עשית את מה שהחוק מחייב, לא תקבל את העבדה אחרי 4 חודשים. אבל באמת אני חושב שאין סנקציה, נכון? נדמה לי ששם אין סנקציה. אני לא יודע, בתפיסה המקובלת במשפט אין חוק בלי סנקציה. זאת אומרת, זה... אני יודע, אני חשבתי וכתבתי זה פה, שיש יוצא דופן אחד שיצבן אותי נורא, אבל זה מה שקורה שם. החוק המנהלי, בחוק מנהלי זה יצבן אותי בצורה נוראית, שאנחנו עשינו מאבקים נגד ראש המועצה בירוחם, מושחת בינלאומי, והוא לא עשה כלום, לא עניין אותו החוק בכלל, החוק מבחינתו אפילו המלצה לא היה, זאת אומרת זה בכלל לא עניין אותו. עכשיו מה מתברר, שכשבן אדם אומר, אם זה פלילי, בסדר, עכשיו הוא מעניש אותו בזה, אבל איך תוכיח זה פלילי ותעבוד 5 שנים עם עורכי דין וזה, ואחרי 5 שנים אולי בסוף תצליח להרשיע אותו. הבחור עשה 10 מעשים כאלה בשעה, לך אחרי כל מעשה כזה תשקיע מאבק עם עורכי דין 5 שנים, תגיע עד אני לא יודע איפה ותמצא תהליכים גם כמובן קודם והכל, זה לא מעשי. אז הוא עושה 10 כאלה בשעה וגמרנו, לא מעניין אותו כלום. עכשיו מה קורה כשהוא לא עובר את הרף הפלילי, חבות אישית וכל דברים כאלה, אלא שהוא נשאר ברף בספירה המנהלית? אז מה קורה, נגיד שהוא עושה פעולה בלי מכרז, אוקיי? נגיד שיצאתי למאבק דון קישוטי נגדו, ואחרי שנה הצלחתי להוכיח לא בסדר, וגם שילמתי הרבה כסף לאורך דין כדי שיעזור לי בעניין הזה, ובסוף הצלחתי להוכיח שהוא לא בסדר, מה עושים? מבטלים את המכרז, פשוט יוצאים, מבטלים את הזכייה, זאת אומרת, ויוצאים למכרז, נכון? אז החוק הזה הוא המלצה בלבד, זאת אומרת, הרי זה היה המצב גם ככה. הוא במקום אחר היה צריך לעשות מכרז. מה הוא אומר? בוא נעשה ניסוי, אני אעשה את זה בלי מכרז. לכל יותר יתפסו אותי, אחרי 5 שנים יצליחו להוכיח, אז אני אעשה מכרז. במקום אחר הייתי צריך לעשות מכרז. מה הפסדתי? לא הפסדתי כלום. זאת אומרת, בעצם החוק הזה הוא המלצה בלבד. אין שום סנקציה. עכשיו, כשבן אדם עושה 10 פעמים כאלה, 10 מעשים כאלה בשעה, אתם מבינים? זה הימור לרווח בלבד. או שהוא מרוויח, או שהוא לא קרה כלום. מי לא יעשה הימור כזה?
אני לא בטוח, אני חושב שיש פה
הפרת אמונים. תלוי, ברוב, אני בדקתי את זה שם קצת.
הוא אחראי לזה.
שום דבר לא יקרה.
כמה אנשים...
אני אומר, עזרה, ברוב המצבים...
לא מדבר עכשיו אם זה מתבצע.
לא, ברוב המצבים, לא, גם חוקית, לא רק אם זה מתבצע. ברוב המצבים אין סנקציה בחוק המנהלי. צריך להתקיים איזשהם תנאים שזה יהיה... רדיקלי מספיק, בשביל שיטילו חבות אישית, או יטילו עליו איזשהו עונש כספי, או אפילו בצוהר, אבל זה כבר רף פלילי. בלי זה, רק מבטלים את המעשה. המעשה פשוט מתבטל, כי הוא לא חוקי. הוא לא, כן, ההבדל, כמו שתמיד אומרים, שהרשויות, החוק, כל מה שהחוק לא מתיר להם, אסור להם לעשות. אצל האזרח, כל מה שהחוק לא אוסר עליו, מותר לו לעשות. אוקיי? אז בכל היותר, הצלחת להראות שהוא עשה משהו שהחוק לא התיר לו. אוקיי, אז המעשה שלו לא עשוי. חוזרים חזרה. וזה מה שהוא עשה, זה אימור לרווח בלבד. זאת אומרת, הבחור עשה 2,000 מעשים כאלה. כל הזמן, על כל צד ושעל. עכשיו, מה הבעיה? לכל היותר נוכיח שהמעשים האלה כולם לא חוקיים. זה יקרה כמובן אחרי מיליארד שנים, פחות או יותר. תצליח להוכיח את זה במאמצים אין ספור, ואנשים עובדים, אין להם זמן להשקיע בזה. הוא, זה העיסוק שלו. אין שום סיכוי, זה מאבק חסר סיכוי. ולכל היותר, מה שיקרה, גם אם יהיו דון קישוטים כאלה שיצאו למאבק, מה שיקרה זה שרוקר זה יתבטל, ויצא למכרז, כמו שהחוק חייב אותו במקום, יכול לתת למכרז. אז הוא ניסה להמר ונכשל. לא הפסיד כלום, רק נכשל. שהוא שמישהו מציע לכם הימור, או שתר מיליארד דולר, או שלא יקרה כלום. לא תקנו את הכרטיס. למה לא? זה מה שהוא עושה, זה אימור להם הרבה לבד. לא תיקח את הכרטיס. לא תיקח את הכרטיס. למה לא תיקח? ודאי שתיקח. זה דרך החוק המנהלי. אני כתבתי על זה אגב אחרי זה מאמר לעיתון הארץ, לא פרסמו את זה.
לא יכול לעשות לו ועדה קרואה, אם זה יותר
מגד פרוצדורה. ניסינו, אבל עושה הפנים לצלחון של אופיר פינס.
כי גם הוא הבעיה, זה הבעיה.
לא משנה, גם כן, נתנו גיבוי כל הזמן. לא משנה, בכל אופן, אז לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שבאופן עקרוני בחוק, להבדיל מההלכה, וזה שיקוף של לוגיקה דאונטית, אנחנו נחזור לזה, כשנדבר על הלוגיקה הדאונטית ההלכתית, בחוק בעצם באופן מהותי אין מצוות עשה, יש רק מצוות לא תעשה. גם כשהחוק אומר לך לעשות משהו, הוא בעצם אומר לך שאם לא תעשה, תקבל עונש. זה מה שהוא אומר, הוא לא אומר לך תעשה. הוא אומר לך שאם לא תעשה, תקבל עונש. תעשה או לא תעשה, זה חשבון שלך. הבאתי פעם את חיים כהן כותב בספר שלו, המשפט. זה מה שהחוק הישראלי לא אוסר לגנוב. הוא רק אומר לא אוסר לגנוב. הוא רק אומר שהגונב עונשו כך וכך. כי החוק לא מוצא לעצמו את הלגיטימציה לחנר. זו תפיסה ליברלית. זאת אומרת, הבן אדם מחליט על מעשיו. החוק רק אומר לשופט מה הוא יכול לעשות ומה הוא צריך לעשות עם אזרחים במצבים שונים. החוק מדבר על השופטים, לא על האזרחים. האזרחים החוק לא יכול לדבר כלום, האזרח יכול לעשות מה שהוא מלין. השופט יעשה כמובן מה שהחוק מטיל עליו. אז הגונב עונשו כך וכך. זה, טוב, זאת תפיסה מעניינת, אני לא בטוח שאני מסכים איתה. אבל זה נכון שזה הניסוח של החוק, אבל כשאלה אם זה רק צורת ביטוי או שזה. בכל אופן, אבל באמת, בתפיסה המהותית, החוק באמת לא מצווה אותך לעשות כלום. החוק זה לא מצוות עשה בחוק. יש רק להביא. טוב.